One, two. בוקר טוב, בוקר טוב נווה, בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, מה איתך?
בסדר, עדיין עונה כאן, אני אתמול התראיינתי לפני שבועיים, שודרה רעיון שלי באינטימי עם רפי רשף, זה אמנם היה מוכן, אבל כמעט 6% רייטינג לשעה כזאת, זה פצצה, יפה, יפה.
אתה
גאה
בעצמך?
אני, לא, תשמע, אתה תמיד ברעיונות מהסוג הזה, אתה לא יודע... אתה לא יודע איך היית. הם הקליטו את זה, ונשמעו לי מאוד נורסים.
לא, אבל זו סביבה ביתית, לא היו עושים לך משהו.
עוד פעם, נו, סביבה ביתית. זה גם לא אמור להיות, יודעת, הוא ראיין את סופר בשבוע לפני, הוא לא תקף אותו, זה משהו אחר, זה רעיון רך, אישי מאוד, על עניינים אישיים, אין כאן איזה התקפות. ולכן, אני אומר, לא ידעתי איך זה יצא, היו המון המון תגובות לאורך הלילה. כאמור גם הרייטינג אחלה יחסית לשעה, אז הכל בסדר. מה שלומך, איך את?
אני בסדר.
יופי,
בסדר
יופי.
גמור.
מה את אומרת, נו, מילה על ההתרחשויות הפוליטיות, כמה זה נראה לך רציני, כמה זה נראה לך הצגות למצביעים, לרבנים.
תשמע, קשה להגיד, אני לא הייתי רוצה לנבא באופן חד משמעי, אבל לתחושתי הממשלה לא תיפול, היא תשרוד את המשבר הזה. לפחות מהקולות שאני שומעת, אז כן, בליכוד ובשס יש מגעים, יש דיבורים, אני לא חושבת שזה ייפול. אם זה ייפול, זה לדעתי יפגע בשס, כן? אבל בסופו של דבר אני חושבת שהמשבר הזה יטופל, נתניהו ייכנס יותר לעניינים, איכשהו זה יעבור. אבל נראה לי סרי שמה שקורה עכשיו בסוריה זה חתיכת סיפור.
כן.
זה סוריה, הנושא הזה, זה חתיכת סיפור. החרדים בטח עוד יגיעו עוד הודעות היום, יצאו זה. עוד מעט יש פגרה, אני מאמינה שכשניכנס לפגרה, הממשלה תעמוד, הכל יהיה בסדר.
כן. תראה, אני אגיד לך לגבי...
אני לא יודעת אם יולי יעמוד בלחצים שיהיו, אבל עכשיו בעיניי הסיפור זה סוריה, זה סיפור מטורף.
למרות שעוד יומיים לדעתי גג, זה מאחרינו וזה חולף, גם לישראל, גם ל... משטר חדש בסוריה, גם למתפחות ארצות הברית ואחרות, טורקיה, יש אינטרס לגמור את זה ולא להביא את זה להסלמה. נדבר כאן, עניין סוריה, בוא נמצא את העניין הפוליטי, אני חושב שזה הרבה יותר מסובך מה שאת חושבת. אני חושב שנתניהו לא רוצה עסקת, לא רוצה סליחה, לא רוצה חוק גיוס, חוק השתמטות, מה שנקרא. הוא לא רוצה פשוט, כי זה רע לו, כי בציבורים שלו, ואני שומע את זה מליכודניקים, שהולכים לפה והולכים לשם, לאירועים, ואנשים אומרים, תגידו, אתם נורמליים, אנחנו, הילדים שלנו, אחים שלנו, אחיינים שלנו, של הליכודניקים, כן, בטח, הציונות הדתית, אנחנו כולנו משרתים, אתם כאן נותנים פטור, מי יעשה את זה, מי ייקח את זה על גבו, מי בשנים הבאות יצטרך לעשות מאות מילואים, ולכן הוא, בסמיכות כזו או אחרת לבחירות, קשה לי להאמין שהוא ילך על זה, כי אם הוא הולך על זה, אז הוא יצטרך להרחיק את הבחירות עוד שנה ומשהו, כדי שישכחו את החוק הזה, ושישכחו את הסיפור שבאמת, באמת, הוא פצע מדמם בחברה הישראלית, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר. אפשר עוד היה לדבר על צבא קטן וחכם, היה אפשר לדבר על פטורים כאלה ואחרים.
לא, גם אז אפשר היה לדבר על צבא קטן וחכם.
לא, אבל אני, עובדה שוויתרו, על לא, אחת כמה וכמה, לאחר השבעה באוקטובר. עכשיו, זה לא יצא, אני חושב שגם במובן מסוים יולי אדלשטיין שלו, זה הסיפור הזה הוא הדגל שלו, זאת אומרת, אין לו הרבה דברים שהוא יכול ככה לרוץ איתם, הוא לא שר, הוא קיים סוג של מסיבת תונאים, סטייטמנט הצהרה, ושם הוא די מסמר את עצמו לכל מיני קווים אדומים, שיהיה לו קשה מאוד. אני דווקא, בניגוד להרבה פוליטיקאים אחרים, יולי אדלשטיין זה איש שאני מאמין לו, מקרין אמינות, אמר מה שאמר, יהיה לו קשה מאוד לרדת מזה. עכשיו, גם אם יפטרו אותו, זה רק יסבך את העניין. ולכן, יש גם במפלגות החרדיות, ואני בקשר עם לא מעט שם, יש ספקנות רבה לגבי היכולת גם בקיץ להביא איזה חוק הזה שיעבור, שיצלח את בגץ, ולכן הערכה הרווחת היא, נכון להיום, בואו, אנחנו לא יודעים מה התפתח, הדברים האלה מאוד מאוד דינמיים, נכון להיום הערכה הרווחת היא ש... במושב החורף הקרוב, אחרי החגים הבאים עלינו לטובה, יש שם פיזור עם תאום לגבי מועד הבחירות, אי שם בתחילת גג, אמצע 2026, להחתי פברואר, מרץ, זה תאריך שמתכווננים, גם באמצע יש חוק גיוס, חוק התקציב שיהיה בעייתי להעביר אותו, לכן אנחנו הולכים לשם. עכשיו בואי נדברי על סוריה, מה...
לא, תשמע, הולכים לשם, אז יהיו בחירות, יש בחירות, הכל בסדר, זה מעניין שאומרים שיהיו בחירות אחרי שאמרו שנתניהו לא ילך לבחירות וימשוך את התאריך, אז עכשיו כבר יש תאריך לבחירות, והוא יהיה יותר מוקדם ממה ש... לא, אבל במה שאתה מתאר, אתה אומר, יהיו בחירות...
אני מעריך, בפרשנות, אף אחד לא אמר שהבחירות יהיו, זה לא משהו.
אז אני אומרת שזה יפה, שאחרי שאמרו שנתניהו לא יעשה בחירות, פתאום כבר יש תאריך לבחירות מוקדם יותר ממה שתוכנן שיהיה. אני חושבת שהחוק הוא חוק חשוב, הוא חוק ראוי, הוא יעשה שינוי היסטורי באפשרות לשלב, חרדים בצבא ובהמשך בחברה הכללית. אני חושבת שאולי יש אנשים שלא רוצים שהחוק הזה יעבור, ושהיו רוצים לראות את החוק הזה נופל, כי כמו שאמרת, זה גם יביא לפיזורה, יביא לבחירות. זה משהו אחר, אבל החוק, מי שבאמת רוצה גיוס חרדים, מי שבאמת רואה בזה איזשהו ערך ציוני, ישראלי, שמחזק את הצבא ומחזק את הקשר בין החברה החרדית לחברה הכללית, אמור לתמוך בחוק הזה. אלא אם כן, ואני רק זורקת פה משהו לאוויר, מעולם לא קרה דבר כזה, זה משהו לגמרי היפותטי, אבל יכול להיות שיש פה אפשרות שיותר חשוב לחלק מהאנשים מגיוס חרדים, זה שהממשלה תיפול. ולכן אולי זה מה שמניע חלק מהעמדות, חלק מהאנשים, ולא באמת הערך של גיוס חרדים לצבא ושילובם בצבא.
בוא אני אספר.
וגם הבייס של נתניהו תומך בגישה הזאת, תומך בחוק הזה. גם יש כאלה בציונות הדתית עם דעות לכאן ולשם, זה שונה. לא כולנו נקשה אחת.
בוא אני אספר לך סוד, את יודעת, הוא באמת סוד מטלטל, אבל תפקידה של האופוזיציה היא להפיל את הממשלה. זה התפקיד. ובואו נגיד ככה, בתור מי שמשקיף מהצד, יש להם 1,001 סיבות להפיל את הממשלה הרעה הזאת.
האופוזיציה לא הפילה ממשלה, מי שניסה להפיל ממשלה זה האופוזיציה ברחובות, במחאה, ותמיד השמאל הקים ממשלות בעזרת ימנים. השמאל לעולם לא הפיל ממשלות לבד, הוא תמיד היה צריך אנשי ימין כדי להפיל ממשלות.
את מוכה כאן על ניסיון של האופוזיציה להפיל את הממשלה, ואני אומר, זה תפקידה. את יודעת, נתניהו עשה את זה בהצלחה רבה, הוא חיפש כל עילה וכל זה, מי הקשקוש הזה של הרוגלות ועד אני לא יודע מה, כל עילה וכל סיבה להפיל את הממשלה, והוא עשה את זה בהצלחה, בניגוד לאופוזיציה הנוכחית, הוא עשה את זה בהצלחה, שנה וחצי, הממשלה הזאת נפלה, וזו היה התפקיד שלו כיושב ראש אופוזיציה, הוא כיושב ראש אופוזיציה בין 2006 ל-2009, מירר את החיים עם 12 מנדטים לאהוד אולמרט, זה התפקיד, אז אין כאן מה להלין, זה התפקיד, תפקיד של הממשלה למשול, תפקיד של אופוזיציה להפיל ולאתגר, ועוד דבר, בעניין הזה, כלל ברזל, לא רק בפוליטיקה הישראלית, אופוזיציה, בטח בגודלה הנוכחי, אבל גם בכלל, אופוזיציה בדרך כלל לא מפילה ממשלה, קואליציות קורסות לתוך עצמם, כמו שאתה רואה. עכשיו תראי, עוד דבר חוץ מחוק הפטור מגיוס, יש גם את העניין הזה של העסקה ש...
אתה יכול להמשיך לקרוא לזה ככה, הציבור לא מטומטם, כאילו זה לא...
בסדר, אז אני... אוקיי, אני אקרא לזה ככה ואת תקרא אחרת, אוקיי, הכל בסדר, נווה. החוק הפטור מגיוס הוא לא הבעיה היחידה, יש עכשיו בוא נגד בעיה לשיטת 80% מהציבור, דבר גדול, נתניהו מקדם עסקה על הפעם וחמתם של סמוטריץ' ובן גביר, כנראה שהוא חושב שהוא ממלא בממשלת מיעוט, והממשלת המיעוט
הזאת... הייתי בטוחה שהם מחזיקים אותו כשבוי.
אתה יודע, זה לא מצחיק, וזה לא שנון, כל ההערות האלה, תני לדבר, תגידי אחרי זה מה שאת רוצה, באמת כל ההערות הגאוניות האלה שלך.
אבל זה לנסות להראות לך את הטעויות, מה הבעיה?
טוב, בסדר, אז תפרי, תני לי לסיים, ודברי אחרי זה, תגיד, איך אומרים, כל הטעויות תפרסי בפניי. הממשלה הזאת היא היום על 50 מנדטים ממשלת מיעוט, למרות שזה חרטה, ש"ס והודיע, היא לא תתנגד, זה קשקוש. אין לזה גם משמעות, מכיוון שאנחנו הולכים עכשיו לכמה חודשי פגרה. אבל אני חושב שנתניהו מנצל את העובדה שאנחנו נמצאים בפגרה, אי אפשר להפיל את הכנסת, לא יהיה ראש ממשלה אחר שיציבו במקומו, כי אף אחד לא יתקנה ויתקבץ סביב מישהו אחר מהכנסת הנוכחית, ולכן אתה שומע על התקדמות בעסקת החטופים, ולמורת רוחם של כאמור סמוטריץ' ובנגר, ואז זה בכלל יכול להביא דל מצב, שיהיה כאן מצב סופר אבסורדי, שגם הם יפרשו, והממשלה הזאת תמשיך לפעול, עם אני יודע, 30 מנדטים, גם זה יכול להיות, אבל אם זה מה שיביא את החטופים הביתה, ואם זה מה שיביא את סיום המלחמה, אז הכל שווה לשיטתי, לדעתי, הכל שווה, הכל מבורך, והלוואי שזה יתקיים.
אני חושבת שעקביות זה אחד הדברים, התכונות הטובות של השמאל. פעם נתניהו מנצל את המלחמה להישרדותו הפוליטית, פעם הוא מנצל את הפגרה, פעם הוא שבוי של סמוטריץ' ובן גביר, ופעם הוא עושה דברים על הפעם וחמתם. עקביות זה באמת איזושהי תכונה חזקה ודומיננטית במחנה. לשמחתי, אני חושבת שרוב הציבור לא נופל בזה. רואה את הבלוף, רואה את זה שהערכים משתנים מיום ליום, פעם זה ככה, פעם זה ככה. ולכן אני חושבת, ואגב גם לדעתי החרדים רואים את זה, לפחות שס, ולכן אני חושבת שהסיפור הזה, אני רוצה לקוות לפחות שהמשבר הזה לא ילך לפיזור הממשלה, וגם שמעתי לדעתי פה השבוע את בן גביר אומר, שגם אם הממשלה הזאת לא מספיק ימנית לטעמו, ברור לו שאם תעלה ממשלת שמאל זה יהיה יותר גרוע, והאופוזיציה של השמאל קשה לה מאוד להפיל ממשלת ימין, ולאורך ההיסטוריה, כדי להפיל ממשלות ימין, הם היו צריכים ימנים, כי הם לא יכולים להקים ממשלה בלי אנשי ימין, זה פשוט, זאת איזושהי עובדה יבשה ומוכרת לכל. ולכן יכול להיות שגם פה הם בונים על מישהו מתוך הימין. שמעתי גם את מיכאל מלכיאלי בשעה הקודמת, מספר על זה שבתחילת המלחמה הוא ישב ליד אריה דרי, כשעוד היו מעל 200 חטופים בעזה, ומישהו התקשר אליו, ודיבר איתו על זה שאולי הם יעשו פוטש, ואריה דרי אמר לו, תגיד לי על מה אתה מדבר. אז אפילו אז, בשבועות שאחרי 7 באוקטובר, היו אנשים שמסעת נפשם הייתה להפיל את הממשלה. אז שום דבר לא השתנה, ואני אגיד עוד משהו בנושא של הגיוס חרדים, משהו שעכשיו בקושי מדברים עליו. לאורך השנים, בכל הניסיונות שהיו, משנות ה-80 ועד עכשיו, שנות ה-80 המאוחרות, בגץ לאורך השנים התלהב ושמח להכניס ידיים לנושא של חוק הגיוס, ולהתערב שם, ולעשות שם שטויות, דברים שכבר היו יכולים לקרות מזמן, לא קרו. ואם אתה רוצה, סרי, בקבינט שישי הקרוב, הכנו כתבה מיוחדת על המעורבות של בגץ בחוק הגיוס, ואיך לאורך השנים הוא הכשיל את האפשרות שאנחנו נעשה משהו מועיל עבור גיוס חרדים.
מה זה קבינט שישי?
אתה לא יודע?
לא.
מצחיק. גם שאתה עוקב אחרי הרייטינג בכזאת הדיקות, רפי רשף 6%, קם בבוקר.
תוכנית שלך, סליחה.
סופר לעינון את הרייטינג.
סליחה. אתם רק מאחרונה ברייטינג, אתם לא הייתם לפני זה ברייטינג, אל תעלבי, סליחה.
אני לא נעלבת, חלילה.
טוב, תראי, לגבי שותפות כזאת, שותפות אחרת, כל מי שרצה כל השנים.
אבל תראה, סרי, תראה את המעורבות של בגץ.
לגבי כל השנים, לגבי כל, עוד פעם הגענו לבגץ. לגבי הצירוף של מפלגות מרכז שמאל, ממשלות ימין, זה כל השנים נתניהו התעקש על זה. אני הייתי בחלק מהממשלות האלה, עבדתי עם שרים בכירים, בראשם אהוד ברק, שישב מפלגת העבודה. נתניהו תמיד רצה להציב את עצמו במרכז, מימין מפלגת ימין, משמאל מפלגת שמאל, והוא תמיד יהיה במרכז עם יכולת לתמרן ככה בין הגופים. זה היה אסטרטגיה שלו, כל זה קרס כשהוא הסתבך בתיקי אלפים, ואז חלק מהם החרמות של האופוזיציה, חלק מזה שהיה לו יותר נוח להיות עם כאלה שהוא לא רצה להזכיר את השם שלהם, איך הוא אמר על בן גביר, לא יישב ולא יהיה שר, ולהצטלם הוא לא רצה להצטלם איתו, ובמצוקתו הוא צירף את כל מי שיכול בבייס שלו, קודם כל כדי להקים ממשלה, וקרא אחרי זה לאחרים להגיע. אבל במשך שנים מסורתית, כאיזה סוג של אסטרטגיה, הוא תמיד העדיף לפנות למפלגת שמאל, פעם אהוד ברק, ופעם ציפי לבני, ופעם מפלגת העבודה, כל פעם מפלגה כדי שהוא יהיה כאמור באמצע בין ימין ושמאל, וזה תמיד היה לו נוח. תראי, אני לא יודע מה יהיה הפעם, אני חושב שאם בבחירות הקרובות נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, וכמו שזה נראה, נגיד לפי הסקר אתמול, סתם לסבר את האוזן, בחדשות 12 של מנו גבע, גוש נתניהו, בסוף זה מה שחשוב, הגושים, נתניהו הוא אבי הגושים, הוא תמיד לימד אותנו, עזבו, אל תסתכלו על מפלגות. אני מזכיר שב-2009 מפלגת קדימה בראשות ציפי לבני קיבלה יותר מהליכוד, קיבלו 28 מנדטים, הליכוד קיבל 27 מנדטים, נתניהו סגר קואליציה עוד לפני הבחירות, וכשבקדימה חגגו שם את הניצחון על במרכאות, ממשלת נתניהו כבר הייתה סגורה. ולכן מה שחשוב זה הגוש. ולפי הסקר אתמול של מנו גב, החדשות 12, גוש נתניהו, אחרי התקיפה המוצלחת באיראן, ואחרי המלחמה המוצלחת באיראן, ואחרי מה שנראה כהישג באמת דרמטי של ישראל, עם מלחמה של 12 ימים מצוינת, גוש נתניהו ירד למספרים שהיו לפני המלחמה מול איראן, עם 49 מנדטים, עם זה לא הולכים למקולת. נתניהו חכך בדעתו, השתעשע עם המחשבה, האם אחרי המלחמה באיראן הוא ינסוק, הגוש שלו ינסוק באופן כזה שהוא יכול לחתוך לבחירות, זה יתרחק ממנו מאוד. כנראה שהוא, לא כנראה, הוא מאמין לסקרים של ערוץ 12, הוא מאמין לסקרים של כל אותם הרוסים שהוא מגדף ומלכלך, ולא מאמין לסקרים בערוצי הבית, ששם המצב שלו יותר טוב, כי אם הוא היה מאמין לסקרים האלה, הוא היה הולך בעוד 3 חודשים לבחירות, אז הוא כנראה לא מאמין להם, הוא מאמין לסקרים האחרים, אני מניח שהוא גם רואה את הסקרים האחרים, והמצב שלו לא טוב, עם 49 מנדטים לגוש, זה בעיה קשה. עכשיו, זה שהוא אתמול היה 27 מנדטים, אבל מוריד את ש"ס ל-8 מנדטים, ומוריד את איתמר בן גביר 6 מנדטים, הוא לא עשה שום דבר, זה לא עוזר לו, ולכן הוא ירצה להתרחק כמה שיותר, ולנסות אולי לאסוף הישגים נוספים, כמו למשל עסקת חטופים, כמו למשל הסדר בעזה, הוא מבין את הסנטימנט הישראלי של רוב הישראלים, אז הוא את האוהדים שלו, שלא משנה מה הוא יעשה עם איתו, הוא מבין את הסנטימנט, רוב הציבור רוצה עסקת חטופים, רוב הציבור רוצה סיום המלחמה, רוב הציבור באמת כבר לא יכול יותר עם המספרים באמת מחרידים של ההרוגים, של הפצועים בתוך הזה. אתמול היו גם כן שני פצועים קשה מהצנחנים שפורסם עליהם, שדווח עליהם בלילה, ולכן אני חושב שהוא ינסה כן לצבור הישגים לקראת הליכה בתחילת 2026 לבחירות.
טוב, אז בסקר שלנו, ב-I24 News של דירקט פולס, הליכוד עם 32 מנדטים.
למה הוא לא הולך לבחירות אז?
אם גדי אייזנקוט ונפתלי בנט חוברים, אז 33 מנדטים. הוא לא הולך לבחירות לדעתי, כי יש לו דברים שהוא רוצה להשיג. אגב, הייתי בשוק לא מזמן, במחנה יהודה, יש שם אנשים שאמרו שהם היו יותר ימנים מימנים, רמזו נראה לי לבן גביר או לסמוטריץ', ואמרו שאחרי התקיפה באיראן הם יצביעו לנתניהו. תראה, נתניהו לאורך השנים, אני מסכימה שהוא פלירטט עם המרכז, בעיניי זה באוכריו, זה לא משהו חיובי, זה גם לא הוכיח את עצמו. מה שקרה זה שפשוט השמאל באיזשהו שלב החליט שאם הוא לא יכול לנצח את הימין הוא מחרים אותו. ואז התחלתם להחרים ציבור שלם. אנחנו לא נשב עם מפלגה בראשות נתניהו. אני זוכרת שנים שאמרו
רק תעשי לי טובה,
אני זוכרת שנים שאמרו, לא, אני לא אעשה לך טובה.
כמו שאני לא אקדלת אותך, רגע. אז את ביביסטית ברמה הכי נמוכה. אוקיי, ביביסטית לא אינטליגנטית. אוקיי, שמאל, אז את ביביסטית לא אינטליגנטית.
בסדר, ואתר על הביסט מאוד אינטליגנט. מאוד אינטליגנט. ובמשך
תקטלגי אותך.
ובמשך השנים, אני זוכרת שאמרו שאפילו עדיף יריב לוין על נתניהו, ושאם יריב לוין יהיה בראשות הליכוד, אז לא יחרימו את הליכוד. אבל באיזשהו שלב, השמאל החליט שהוא מחרים את כל הימין, רק כי הימין בוחר בנתניהו. אגב, זה קרה בזמן שהם רוממו את הדמוקרטיה על שפתיהם, שלא הבינו כלום בדמוקרטיה. אז אי אפשר גם להחרים את הימין, וגם לכעוס על זה שקמה ממשלת ימין. בואו, זה לא עובד. אולי רק בער על הביזם הלא אינטליגנטי כאמור. זה המצב. המציאות הזאת שנוצרה, הפוליטית, היא מציאות שנוצרה מכורח הנסיבות. החרמתם, לא רציתם, משפט נתניהו, מה היה לפני זה, הפגנות נגד מנדלבליט על כתבי האישום, כיכר גורן, לפני זה, שנים, שנים, שנים של מחאות, כי לא מצליחים לנצח בבחירות. ואז הגענו למצב הזה, יהיו בחירות, אנחנו בניגוד למחנה השני, מקבלים את הדמוקרטיה, תתפזר הכנסת, ילכו לבחירות, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, נתניהו לדעתי לא הולך לבחירות, כי יש לו דברים שהוא רוצה להשיג, יכול להיות שעכשיו לאור מה שקורה בסוריה, הדברים טיפה נהיים מורכבים, כי גם סעודיה רוצה לראות מה שקורה בסוריה, גם האמריקאים, וזה כנראה לא יקרה. אבל לא הכל סובב סביב השנאה לנתניהו בדרך שבה המציאות המזרח תיכונית והמציאות בישראל מתקדמות ומתרחשות. אני חושבת שאולי לחלק מהאנשים קשה לקבל את זה, אחרי שנים שהכל סבב סביב ביבי. אבל זו המציאות, סרי. הדברים הרבה יותר פשוטים.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא, וזה מוקלט ותזכרו את זה, שהוא אולי אפילו מהפכני. אתה יודעת, אנחנו מדברים על באמת, אולי ראש הממשלה, שחוץ מבן גוריון, הכי דומיננטי שהיה כאן, ואני מעריך שאם בבחירות הקרובות נתניהו לא יצליח להקים ממשלה, נגיד כמו שקרה בבחירות 2022, זאת תהיה סוף דרכו של נתניהו. אף אחד הוא לא, הוא כבר לא יישב בחוץ לסיבוב הבא. גם ככה אני שומע שהוא חוקר בדעתו, הוא עוד באוקטובר בן 76, הוא רוצה לנסוע לעשות קצת כסף, לא קצת, הרבה כסף, הוא יעשה הרבה כסף. הוא רוצה לנסוע לחברים שלו בארצות הברית, הוא רוצה ליהנות, הוא רואה בעיניים קלות אנשים כמו אהוד ברק, שעושים את מה שבדיוק הוא רצה לעשות, להסתובב במדינות השונות בארצות הברית, ליהנות מאוכל טוב, מסיגרים טובים, החיים הטובים, מהרצאות מכניסות, והוא יכניס שם יותר מכולם, אין לי בכלל ספק. לדעתי, אם הוא בסוף הבחירות, שיהיו, אני מניח, בתחילת 2026, לא יצליח להקים ממשלה, הוא פשוט ילך, והפעם ילך סופית, על הדרך יסגור עסקת טיעון וילך מכאן, הוא גם לא יישאר הרבה כאן בארץ, והכל משתנה. אתה תוציא לוויתן כזה, לוויתן במובן הגודל הפוליטי, אתה יכול לקבל אפילו ממשלה של מפלגת בנט עם הליכוד ועם אחרים ומפלגות אחרות יכולות למצוא את עצמם בחוץ. זו גם אפשרות נוכח פרישה אפשרית של נתניהו, כאמור, אם וכאשר הוא לא יצליח להקים ממשלה, כאמור, להמתין שוב כמו בפעם הקודמת. אגב, בפעם הקודמת צריכים להזכיר, הוא לא האמין שהממשלה של את השינוי תיפול כל כך מהר. הוא כבר רצה עסקת טיעון, הוא כבר פנה לאורחי הדין שלו שיקדמו עסקת טיעון, הם אפילו שלחו שליח לאורים והתומים, הנשיא לשעבר אהרון ברק, כדי שייתן סוג של לגיטימציה ורביליטציה לעסקת טיעון עתידית, ואז סילמן ערכה, כל בר דעת וכל מי שקצת מבין בפוליטיקה הבין שהממשלה על זמן שאול, בטח נתניהו הבין את זה, עצר את עסקת הטיעון והשאר היסטוריה. לכן, לדעתי, אם הסקרים, נכון להיום, יהיו תוצאות הבחירות בבחירות כשהתקיימו, הוא כבר לא יישאר באופוזיציה, ממתין להפלת הממשלה, אבל הנה שר נכנס כאן.
רגע, אבל אני רוצה להגיד לסיום שמי, אם יש אנשי שמאל שלא רוצים שהיום שלהם יהפוך לשחור ביום שאחרי הבחירות, שהם יגלו פתאום שהימין ניצח, אני מציעה להקשיב לסקרים שהם לא הסקרים שסרי מדבר אליהם, ואז ההפתעה לא תהיה כל כך
אני
גדולה.
אני אלך מה הבעיה, הבעיה
והדיכאון לא שנתניהו, יהיה כל כך קשה.
הבעיה שנתניהו רואה את הסקרים האלה ופועל על פיהם,
אוקיי,
כי
אני מדברת על הציבור,
ניצחת,
לא על נתניהו.
אם הוא היה מאמין הסקרים בערוץ שלך, אוקיי. הוא כבר היה רץ היום לבחירות.
אני,
עובדה שהוא לא רץ.
אני מדברת על עוד דברים חוץ מנתניהו, והציבור כדאי לו להקשיב, לא לדברים האלה, כדי לפחות הציבור שהוא לא המחנה הלאומי, כי חבל על הדיכאון ביום שאחרי, ונתניהו שהוא יפרוש וילך ויפרוש. עשה לביתו, אם זה יקרה סבבה, אבל חשוב להזכיר שהדברים האלה נאמרו, המנגינה חוזרת, שום דבר לא חדש.
בוקר טוב לאבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב.
בוקר טוב.
בוא, קודם כל תעשה לנו סדר, תן אולי גם סקירה קצרה על מה שהיה ביומיים האחרונים בגבול סוריה, בתוככי סוריה, הדרוזים, תן לנו סקירה ואיפה הדברים עומדים כעת.
קודם כל בוא נלך לסוף, כרגע מה שישראל, מה שכרגע עושים בגבול זה מנסים לשמור על השקט ומנסים לאתר קודם כל חבר'ה שחדרו לשטח ישראל בחסות אותו פעולה של מחאה של
כמה נכנסו בערך? אתה יודע, אני שומע כל מיני דיווחים
אני מניח שבין עשרות בודדות
לא, לא אלפים, כי מישהו דיבר על אלפיים, על זה, זה לא המספרים האלה
וגם אני מניח שבשעות ובממות הקרובות אנחנו צריך לאתר אותם, צו המשטרה, הם יודעים לעשות את זה, סך הכל מדובר בקהילה שהיא די סגורה ודי מתוחמת ברמת הגולן, ויש פעולות שעושים ויעשו והרבה מודיעין והביאו את כל החבר'ה האלה. זה אחד. לגבי מה שקרה שם, אז בעצם ג'וליאני, הם שנים בשעות הצהריים, החליט שהוא רוצה לבצע פעולה בהר הדרוזים, להעביר איזה סוג של משילות בתוך הר הדרוזים. הוא ניצל איזשהו חיכוך שנמצא הרבה מאוד זמן בין קבוצות, בין הדרוזים, בהר הדרוזים לבין הבדואים, חמורות הבדואיות, שנמצאות גם הם שם באזור הזה. יש שם סכסוכים גם על שטחי מירה וגם על שטחי חקלאות. ובוואקום הזה שנוצר, שבמסגרת המלחמה ביניהם, ג'וליאני החליט לנצל את המצב כדי ליצור שם משילות, מה שהוא לא הצליח הרבה זמן. הזרים הרבה מאוד כוחות מדמשק לכיוון הר הדרוזים. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-1,500 חיילים, כשחלקם נעו על גבי טנדרים, חלקם על טנקים ונגמשים. לקח זמן עד שבעצם בישראל נתנו את האישור לצהל לתקוף את התורים האלה, ורק ביום שני בשעות אחר בצהריים ניתן האישור הזה ותקפו את חלק מהכוח הזה שנה. הבעיה הגדולה שהייתה זה שלצד העובדה שג'וליאני כיתר את סווידה, הוא הצליח להכניס כ-200 לוחמים פנימה לתוך הכפר הזה, לתוך העיירה יותר לא כפר, ובעצם ברגע שהם נכנסו, חיל האוויר התקשה לזהות מי זה.
אבל אבי, רק שאלה, אתמול שמעתי כל מיני גורמים אמריקאים שאמרו שבאמת מדובר כאן בקצר גדול מאוד בתקשורת, בין שתי מדינות שעד לפני כמה ימים בכלל דובר על איזה הסכם נורמליזציה שהולך ונרקם ביניהן. המשטר החדש בסוריה לא יודע שלישראל יש זיקה גדולה לדרוזים, שותפינו, ברית דמים, לא מבין שזה דבר מאוד רגיש כלפי ישראל כשהם כאן שמה שוחטים את האחים שלהם בארץ?
הם מבינים, אבל צריכים להבין שחלק מהמשטר בסוריה הוא משטר שמושתת על כנופיות של דאש. הרי בסוף, 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 כשאתה מסתכל על החברה האלה, החלב אם שהם שתו זה חלב דאש. הם לא יהודים משהו אחר. החינוך שהם קיבלו זה חינוך של חבר'ה סלפים קיצוניים. ולכן אנחנו רואים גם את המשטר בסוריה, שהוא לא בדיוק משטר נאור, אנחנו לא רואים פה משטר דמוקרטי, אנחנו רואים חבר'ה שתפסו את המקום שלהם, שזה אנשים שהם אנשים סלפים, שהם שוטרים עכשיו, למשל מערכת ביטחון, הם שופטים, הם בעצם מנהלים את המדינה.
תגיד לי, באמת,
אבל אותי מעניין, רגע, אותי מעניין לדעת, ג'וליאני, כשהוא שולח את הכוחות שלו, שעושים את הדברים הנוראים האלה, מגלחים זקנים, ספמים, מתעללים בנשים וילדים, הוא אומר, אני לא שמעתי, לא ידעתי, והוא מאחורי זה? או שהוא מאבד שליטה?
ברור שהוא מאחורי זה. הטנקים שלו יצאו מדמשק, הם לא יצאו ממקום אחר. הוא יודע בדיוק לאן הוא שולח אותם.
והוא גם יודע בדיוק מה הם יעשו ואיך הם יתנהגו.
סביר להניח שכן.
והאמריקאים, אתה יודע, הרי לפני ממש לא מזמן, גם המערב, אירופה, גם ארצות הברית, הסירו את העיצומים מעל סוריה, מעל המשטר של אל-ג'וליאני. הוא לא חושש שכשהוא יתנהג ככה יחזירו את הסנקציות?
תקשיבי, האמריקאים, עם כל הכבוד להם, לא יודעים לנהל את מה שקורה במזרח התיכון. פעם אחר פעם הם נפלו בערכות שלהם, פעם אחר פעם הם נפלו בגישה שלהם ביחס למזרח התיכון. ראינו את זה בלבנון, ראינו את זה בסוריה, ראינו את זה באיראן, ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות. עכשיו אנחנו רואים את זה עוד הפעם במגרש בשכונה שלנו. לא כל דבר שאמריקאים אומרים זה נכון, ולא כל דבר שאמריקאים אומרים צריך להגיד
את זה. לא, ברור, אנחנו הרמנו גבה כשהמערב הפך את אל-ג'וליאני ליקיר המערב. לאיזה ילד טיפוחיו החדש של המערב שהביא שלום במזרח התיכון. כולנו יודעים שהאיש הזה לפני שנייה שחט אנשים בדם קר.
מה זה לפני שנייה? במרץ? בחודש מרץ האחרון הוא שחט 1,700 אלאווים.
כן, אבל אבי, אני רוצה רק להגיד לך במילה, אפרופו מה שאמר לך כאן, ואתה יודע, השכנים שלנו כאן זה לא בדיוק חסידי אומות העולם. אני זוכר את אבא של המלך חוסיין היום שוחט פלסטינים באלפים. אני זוכר נשיאים במצרים שלא בדיוק פועלים על ידי, על פי, אתה יודע, החלטות בגז. בוא, זה השכונה, זה האזור, בסוף תחליט, אתה רוצה, אתה תבין, נתניהו שלח את לאודר לעשות שלום עם אסד, האב, כן, שהיה גדול הרוצחים באזור הזה. אז אתה יודע, בסוף.
סרי, קרה משהו, דבר מאוד דרמטי, השביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר לימד אותנו שגם אם אנחנו יודעים שמעבר לגדר שלנו יושבים שם דאש, יושבים שם רוצחים צמאי דם, שזה דרך חייהם, אנחנו חייבים להיות לא עם 7 עיניים פקוחות, עם 70 עיניים פקוחות, וערוכים ודרוכים לכל תרחיש כזה או אחר.
תגיד לי,
אגב, אבי רק להוסיף שגם לפני 7 באוקטובר היו אנשים למשל שאמרו על ערפאת שהוא לא ישנה את תורו ושהוא רוצח ושאוסלו זה טעות, אבל היו כאלה שבחרו להתעלם מזה. יש משהו כמו שאתה אמרת בהתחלה, בתפיסת עולם, בדרך שבה הם חיים, שלא ישתנה. זה לא יהיה אירופה, זה לא יהיה ישראל.
אני רוצה לשאול אותך אבל משהו לגבי מהירות הפעולה של ישראל. אתמול גורמים אמריקאים תדרכו שכאמור היה קצר בתקשורת בין ישראל לסוריה, אפרופו הפעולה בהר הדרוזים, והם גם תדרכו ש... בוא נגיד ככה, יותר נכון, בגורמים מדיניים תדרכו שהצבא, ובדגש על פיקוד צפון, די קשל בטיפול הזה. מה אומרים בצבא על הטענות האלה?
בואו נפריד בכמה דברים. אז קודם כל, כן, היה כישלון מסוים של פיקוד צפון, אני לא יודע שפיקוד צפון הוא של דרגים אחרים, אני אמרתי, שדברתי מההתחלה, שברגע שראו תנועת הטנקים לכיוון סווידי, היה צריך להיות הבנה מלאה, לאן הם מוכנים, מה הם מתכוונים לעשות, ולעצור אותם לפני שמגיעים לסווידי. בין אם זה להפציץ את הצירים, בין אם זה להפציץ את הטנקים כפי שעשו בסופו של דבר, אבל ברגע שהצליחו לחדור כ-200 מחבלים או חיילים, תקרא זה שאתה רוצה, לתוך סווידי זה כבר היה סיפור שהתחיל שם הטבח ומעשה הזוועות. מה שכן עשו והתעשתו, והטעות השנייה שעשו בצהל, זה שהם לא ידעו לשמור על קו הגבול מפני אותו פעולה של התושבים הדרוזים הישראלים שיצאו שם על הגדר, כי הבינו שבסוף הם ייצאו לגדר וינסו להתפרץ פנימה. זה היה אפילו בכלי התקשורת. לא היה צריך חכם גדול כדי להבין את זה. ולכן הם לא נערכו עם המשטרה ועם כוחות מספיקים כדי למנוע את זה. מה שכן יאמר לזכות הצבא, זה שהוא הבין מהר מאוד שהקרב הסוודי בלתקוף את מה שנמצא בפנים, זה כבר מאוחר מדי, צריכים לעשות משהו אחר. וכמו בשיעורי עזרה ראשונה שלמדת בטח בצבא, אתה יודע שיש אפשר לעשות דימום בלחץ ישיר ובלחץ עקיף,
כן.
להניח עושה מורקים. אז מה שעשו צהל זה מהר מאוד רצו לדמשק, אפילו לחץ, מה שנקרא, אני חושב מורקים, אפילו לחץ על המשטר הסורי, הפגיעה במתכ"ל, הפגיעה בארמון הנשיאות ובעוד כמה מקומות שם בתוך דמשק, הביאו למשטר שאנחנו נחושים להילחם, וזה בעצם עצר מיד את הפעולה של...
אבל אבי, בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, מה הלאה?
מה עלה זה קודם כל לסרטט קווים מאוד ברורים. אנחנו הבהרנו לסורים שאנחנו לא נסכים לפגיעה בפני הברית שלנו בסוריה, אנחנו לא נסכים הכנסה של נשק לטווח של 80 קילומטר מהגבול לישראל, כולל אותו אזור של דרום מערב סוריה, והשלב הבא זה האמריקאים צריכים להחליט איך הם רוצים לבנות את מערכת היחסים בתוך סוריה, איך הם בונים את הצבא הסורי, להעביר להם, איך שחבר'ה, קיצוניות דתית לא, עד כמה שיותר ביטחון כן, אבל לא בסיס כזה של שחיטה של אזרחים ומעשה טבח.
תן לי רק מילה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים, אבל ממש מילה על הנאום הלילה מאוד מאוד אגרסיבי של הנשיא ג'ולני.
תשמע, הוא מבין את המצב שלו, הוא מבין את המצב שלו גם מול האמריקאים, מול הסעודים, מול הצרפתים, מול ישראל. הוא מבין שהוא צריך שאם לא יהיה לו חיזוק חיצוני הוא לא יוכל לשרוד בתוך סוריה, והוא הבין גם את הקווים האדומים שישראל הציבה לו, ולכן הוא שידר לבייס שלו, במה שנקרא בשפה שלנו.
הבנתי, גם לו יש בייס, אתה אומר. אבי אשכנזי, פרשן צבאי, לכולם יש בייס. אבי אשכנזי, פרשן צבאי, מעריב, תודה רבה שהיית איתנו. שאני רואה עכשיו רעיון בעיתון המשפחה, קטע וידאו של מוטי בבצ'יק. מוטי בבצ'יק, למי שלא יודע, זה האיש החזק באגודת ישראל, הכי חזק אצל הרבי מגור, זה החלק, הפלג החסידי באגודת ישראל, והוא היה במשך שנים, גם בשנים שאני הייתי שם באזור, ממש כמעט חבר לשכת נתניהו. והוא עכשיו יוצא בשצף קצב נגד נתניהו, נגד מה שהם קוראים הפרת ההבטחה, בכל מה שקשור לחוק הפטור מגיוס. צריכים להזכיר שוב שגור, חסידי גור, האדמור מגור, היו הראשונים שקראו לפרוש מהממשלה, טען שעבדו עליו, שעונו אותו, ששיקרו אותו. ויש עוד דבר, שזה ככה... אפרופו התנהלות של לשכת נתניהו, הם בכלל משוכנעים שעשו נזק לרב, ניסו לבודד אותו, עשו שם הפרד ומשול בין האדמו"רים עוד בסיבוב קודם, ועל זה, ואני מכיר את הגורניקים, הם התקשו מאוד מאוד לסלוח, זאת אומרת, למחול על כבודו של הרב. אני מכיר את הסיפור הזה כבר חודשים, אבל עכשיו זה פרץ החוצה ברעיון מאוד מאוד סוער של מוטי בבצ'יק, אמור נציגו של האדם. בבצ'יק
הוא עסקן, מוכר, ידוע, זה לא חדש. אגב, מעניין להזכיר שלדעתי ב-2016 נפתחה נגדו חקירה, ואם אני לא טועה, במאי? האחרון,
אז עכשיו הביביסטים שואלים מה עם החקירה,
אז אני אומרת כל דבר כזה, כל דבר כזה, פתאום פרגונים לבבצ'יק,
לא פרגונים,
צריך ללמוד,
אני לא מפרגן לו במילה, אני מציין, יש רעיון, והוא יוצא כל כשר,
מי שמעורב בפוליטיקה,
אני נגד חוק הגיוס,
מי זה בבצ'יק, יודע מה האינטרסים, ולמה הוא מושך בחוטים, בואו, כל דבר לקחת בערבון מוגבל,
אנחנו סיימנו,
גם יהדות התורה זה לא בבצ'יק.
סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נפגש אחרי הפרסומות, אחרי המבזק, אחרי המבזק השעה 10, יישארו עמנו. בוקר טוב, שעה שנייה, אנחנו חזרנו, לא יודע איפה נווה דרומי, אנחנו חכה לה, אבל בסדר, נדבר עד שהיא תגיע. אני רוצה לדבר כאן על הרעיון, היה כאן רעיון חזק של מוטי בבצ'יק בעיתון משפחה, דיבר על כל מה שקדם לכל הישיבות והמחרי הקלעים שהיה, שקדם לפיצוץ עם המפלגות החרדיות, מעניין מאוד, אבל אנחנו רצים מהר מהר למשבר מול סוריה, ונמצא איתנו על הקו אלוף משנה במילואים מופיד מרעי, לשעבר חבר כנסת בכחול לבן, היום יושב ראש דירקטוריון מכללת אל חי. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים מרעי.
בוקר טוב, גם מחת החרמון לשעבר.
מחת החרמון זה חשוב מאוד ומאוד מאוד רלוונטי להתרחשות של הימים האחרונים. עכשיו, אלוף משנה מרעי, בוא תסביר לנו מנקודת ראותך, גם כקצין בכיר וגם כאיש העדה הדרוזית, את כל המורכבות שלכם מול אחיכם הדרוזים בסוריה בימים האחרונים.
אז קודם כל, באמת בוקר טוב לך ולכל המאזינים, מקווה שבוקר טוב, כי בימים האחרונים לא היה כל כך טוב בצד השני, ובעיקר בהר הדרוזים בסוריה. נתחיל מהאירוע של כניסה של ישראל לשלטון הסורי, ולפני זה כמובן היה השלטון של בשאר, גם היו עימותים בין הדרוזים לבין השלטון של בשאר, אבל לא הגענו למצב של מה שהגענו אליו ב3-4 ימים האחרונים. מה שקרה שכוחות של ישרה, ג'ולני הוא במקור, החליטו להיכנס ולעשות טבח בהר הדרוזים, עם הכוחות ומטנקים שלקחו לעצמם מצבא סוריה הקודם.
אבל למה מופיד? למה? כלומר, למה לזעזע את מה שכבר היה לו?
למה לזעזע, למה הוא
כן.
רוצה לזעזע, אני אגיד לך גם למה. כי ג'ולני הבין את המשחק. אמר, אני ג'ולני, אני מדאש, אני מאל-קאידה, הוא טיל דאש, אל-קאידה, ג'בית אל-נוסרה, הוא רוצה מדינת הלכה אסלאמית בסוריה, מדינת הלכה שאין בה מיעוטים, אין מקום למי שלא מסלמי, ואו שהורגים אותו, או שטובחים בו, או שהוא מתאסלם. עכשיו, זה מצד אחד. מהצד השני אמר, אני עכשיו אל-שארה, אני לובש, אני בא ואני מדבר עם המערב, כאילו אני רוצה להיות מדינה מערבית, אבל אתה לא יכול לרצות ולדרוש להיות מדינה מערבית מצד אחד, מצד שני אתה טובח בעלווים בטריפולי ובדרוזים בערבית.
לא, אני אגיד לך מה הטענה, לא חלילה זה, אני שומע פשוט בכיוון סוריה, מה הטענה שלהם? הוא הרי לאחר שככה השתלט על השלטון שם, כמובן לא נבחר, הוא לא ממש שולט בסוריה, הוא שולט בחלקים גדולים מדמשק, וסוריה הפכה להיות ככה נשלטת על ידי כל מיני, זה הטענה שלהם משטר הסורי, קורדים וקצת אלווים שחוטפים, דרוזים, וזה הטענה שלו שהוא חייב לאכוף מרות וחייב להתחיל לשלוט במדינה, כי הוא המנהיג ולא יכול להיות שהוא שולט רק על הבירה, בקושי על הבירה. זו הטענה, לשיטתם הם לא יצאו לטווח לשם טווח, אלא כדי לאכוף מרות, כדי לקחת נשקים, כדי להשליט סדר לשיטתם. זו הטענה שלהם.
אדוני היקר, ללכת ולעשות סדר ולשליט סדר על ידי שיטור מקומי. הרי היו להם הסכמים לפני זה, והדברים האלה התבצעו. אתה לא יכול לעשות שיטור מקומי, אתה לא ראית את הסרטונים שאנחנו ראינו, להיכנס לבית חולים לדוח את כולם, להיכנס לבית לענוס ילדה בת 5 להרוג אותה ולהרוג את הילדים. ואני לא רוצה לספר מה אנחנו רואים. מה שאנחנו מקבלים זה בלי צנזורה. זה דומה, ואני אומר לך, לגלח לאנשי הדת את השפם ואת הסמל הדתי שלהם. אני אומר לך, זה החזיר אותי, פעם הייתי מפקד עדים על מדים למחנות ההשמדה בפולין, זה החזיר אותי למערכות הזוועה של הנאצים היהודים בשואה, אני אומר לכם.
אלופי שמרי, אתה, אני רוצה שתסביר לציבור הישראלי את נקודת ראותכם. לא, רק שתסביר, אני רוצה לחדד את זה. אתה אומר, מבחינתי, זה כמו שאתה ברק או נווה, תראו עכשיו שמבצעים טבח ביהודי חלילה צרפת, או יהודי ארצות הברית, או יהודים בלונדון, ואתה מקבל תמונות, ואתה, לבך יוצא לעזור, תחשבו על זה במושגים האלה, זה מה שאתה אומר.
לא, אני אומר, זה מה שיש. אני משווה את זה גם, למה שהיה בשביל אוקטובר, כולנו זדעזענו למה שהיה בשביל אוקטובר.
אבל מה אתה רוצה שישראל תעשה?
דקה. אז אני אומר, נחזור שנייה לשאלה. יש שליט, נכנס בכוח, אבל הוא לא שולט. אנשים שלא עושים משהו בראש שלהם. עכשיו, מה ישראל צריכה לעשות? ישראל צריכה לעשות דבר אחד, למלא את היעדים ואת המטרות שהיא, מדינת ישראל, וצבא הגנה לישראל, יוצאים לעצמו. אחד היעדים זה שלא יהיה כוח שיאיים ביטחונית על מדינת ישראל דרומית לדמשק. מה לעשות? הר הדרוזים נמצא דרומית לדמשק.
אני אשאל אותך אבל שאלה אחרת. שמעתי, קראתי במקום
לא, שאלת מה את רוצה שנתני לי רק לתת לכם את התשובה. אז דבר אחד, שמדינת ישראל תיישם את היעדים שלה, כי האיום הזה נכון עכשיו כלפי הדרוזים. מחר הוא יהיה כלפי יישובי רמת הגולן, מדרעה ועם כל היישובים שנמצאים בתווך בין הר הדרוזים לדרעה. היעד השני באמת לשמור על הדרוזים, והיעד השלישי, לשלוט ביטחונית בדרום סוריה, ולא לתת לטורפים, לשלוט ביטחונית.
ומה אתה אומר, קראתי אתמול ציוצים של אנשים שאומרים, זאת לא המלחמה שלנו. מבחינה ביטחונית, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו נתח מצפון לרמת הגולן, לוודא שהסורים לא מתקרבים, אבל זאת לא המלחמה שלנו. מה אתה אומר להם?
אני אומר לך, ולכל המאזינים, בראייה צבאית, כן, כמי שהיה מפקד חטיבת החרמון, הכוח שמתהווה כרגע בדרום סוריה, ככוחות של אל-ג'ולני, שיסודם דאעש, שיסודם צ'צ'נים, פקיסטנים, וג'בהת א-נוסרה, מחר, אחרי שיסיימו בהר הדרוזים, האיום הזה יהיה עלינו, ואנחנו יכולים לקבל
אירוע. אבל אתה מדבר על זה ביטחונית, אתה לא מדבר על זה ברמה המוסרית של לדאוג לדרוזים בסוריה. אתה אומר, יש לנו אינטרס ביטחונית.
אתה אומר, זה יתפוצץ עליכם בבוא היום.
אני אומר, אם אנחנו, מדינת ישראל היום, אני מדבר כרגע בכוחה של מדינת ישראל, גם איש ציבור, גם חבר כנסת לשעבר, אם לא ניקח את הנושא הזה בידיים, אנחנו נקבל את האיום. לכן, הטיפול כרגע, במול מה שקורה בהר הדרוזים, הוא משרת את האינטרס הביטחוני.
ישראל, אתה אומר, יש כאן גם אינטרס ביטחוני, כי אחרת זה יתפוצץ עליכם, זה לא רק עניין דרוזי. אבל אני רוצה לשאול אותך על העמדה של ארצות הברית. לפני כמה שבועות, באותו ביקור מפורסם של הנשיא טראמפ בבירת סעודיה, מוזמן לשם אותו אל-ג'ולני, מקבל את כל התשבחות, אדם שהיה בצמרת המבוקשים, גם של ארצות הברית, כאחד מראשי הטרור בעולם, הוא מפרגן לו, לוחם, אפילו אומר עליו חתי, ובאמת יוצא מגדרו הנשיא טראמפ לפרגן, וגם הודיע שהוא מסיר את הסנקציות בדרך, וגם הודיע שהוא רוצה הסכם נורמליזציה, ואפילו חצי גוארים אתמול בישראל, מה אתם עושים? מה אתה אומר על העמדה של ארצות הברית בהקשר הזה?
אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. שר האקדמי למד והבין את המשחק המערבי. אם הדאש מדבר דאשית, אם ג'בהת א-נוסרה מדבר בשפה שלהם, אם קאדה בשפה שלהם, גם אם טראמפ מדבר בשפה שלו. כנראה הוא הבין שברגע שלחץ יד לטראמפ, מותר לו לעשות הכל בתוך סוריה, מותר לו לעשות מדינת הלכה אסלאמית דאשית בסוריה, והמערב ייתן לו גב לזה.
תגיד לי, אני רוצה לחדד את מה ששאלה אותך.
זה מה ששרה הבין, ולדעתי, איך אומרים, השתן לא רואה, הוא פשוט איבד שליטה.
רוצה לשאול אותך, לחדד את מה ששאל אותך נווה, אתה יודע, באים אנשים בישראל, אני תגיד לו מה אתם נורמליים, אנחנו הרי לא משופעים כאן בהרבה הרבה כאלה שרוצים מושיטים יד, והרי לפני כמה ימים, באיזו פגישה, בבירה ערבית, אמר הנשיא הסורי החדש, אני מושיט יד לישראל, אנחנו רוצים יחסים, נתחיל באיזה סוג של נורמליזציה, ואולי איך זה יתפתח, וכולם כבר התחילו לפנטז על חומוס בדמשק, מה אתם עושים? מה אתם עכשיו מתחילים להפציץ? מה אתה אומר לאותם ישראלים?
אני אומר לכל הישראלים, גם אני איש שוחר שלום, אני רוצה שיהיה שלום עם סוריה ועם לבנון, מי שהיה גם בלבנון, בנחת לבנון הראשונה, די למלחמות ואנחנו רוצים שלום. אבל שלום אתה צריך לעשות עם הצד שרוצה שלום. שרה הוא כרגע לא הכתובת.
הוא לא רוצה שלום לדעתך? זה סתם דיבורים באלמה, כל הקריאות שלו לשלום והושטת היד לישראל?
אני ממש מופיד בקטע.
בסדר, אני שואל אותו, אני שואל.
אתה חושב שהדברים האלה הם סתם?
הוא רוצה שלום, הוא רוצה שיתנו לו לעשות מה שהוא רוצה בתוך המדינה שלו.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, תראה, אני מנסה באמת ככה להיות קטגורות, סנגורו של השטן. הוא בא ואומר, תקשיבו, חבר'ה, אני צריך לשלוט. יש בעיה, יש כאן הרבה פלגים, יש כאן הרבה עדות בסוריה, ויש כאן כל מיני כאלה שהשתלטו על כל מיני אזורים, וצריך בסוף שיהיה שלטון אחד ומשטר אחד ונושא נשק, שהם רק חיילים בצבא הסורי.
אין בעיה, אני אתן לך רק תשובה, רק תן לי ככה קצת זמן לענות לשאלה שלך. הוא אולי בתוך תוכו כן רוצה שלום, אבל בינתיים אין לו שליטה, הוא לא שולט, הוא צריך את המערב כדי לשלוט בתוך המדינה שלו, יש לו בעיה עם האלוהים, יש לו בעיה עם הקורדים, יש לו בעיה עם הדרוזים ועם כולם. עכשיו, מאחר הוא לא יכול לשלוט, מה הוא אומר כרגע? אין לי שליטה על הכוחות שעלו להר הדרוזים, הרי אתה שלחת אותם, ואין לך שליטה עליהם, לכן אני אומר, האיש הזה צריך מה שנקרא להיזהר ממנו, אני אישית לא רואה בו איש שיכול לעשות שלום, אני בכלל חושב שצריך, שמדינת ישראל והמערב צריך לוודא שהשלטון הזה מתחלף וקם לו שלטון דובר שלום, לא שלטון שמדבר בשתי שפות, שפה לתוך סוריה, שפה של אלימות ורצח וטבח ואונס, ושפה של אני רוצה שלום.
תגיד לי, העדה הדרוזית בארץ כועסת על ההנהגה הישראלית?
אני התייחסתי גם לזה. אם ניקח את ארבעה ימים שברו, ביום הראשון והשני מדינת ישראל עשתה מעט מדי ומאוחר מדי. הצבא היה ידע על התורים של הטנקים שהיו על מגבי מובילים, שמכוונים לעלות לדהר הדרוזים. אפשר היה לפתור את הבעיה במה שנקרא, למנוע את העלייה על ידי חיל האוויר או על ידי תקיפות של חיל האוויר. זה לא נעשה. ברגע שהם עלו למעלה, הצבא התחיל לתקוף, ולאט לאט עלה. התקיפה שהייתה אתמול במטה הכללי ובעבון הנשיאות, בדמשק היא הייתה תקיפה שבאמת התחילו שם להבין שמדינת ישראל באמת מתכוונת שלא יהיה כוח שיאיים על מדינת ישראל דרומית לדמשק, ואם השרה לא מבין את זה בצורה עדינה מה שנקרא, אז בהפגזות הוא יבין את זה.
לא, אני חושב עליי לא הבין.
מעניין אותי לדעת אם אתה יודע מה חושבים הסורים שהם לא תומכי השרה, שאין להם איזה, שלא שומעים אותם, מה הם חושבים על מה שקורה?
הסורים, יש את הקורדים, מה שנקרא באזור של כוחות קסד, שהם התחילו לזוז בשלושה ימים האחרונים, כדי לתקוף את האנשי המשטר הסורי, כדי שיורידו את הלחץ מהר הדרוזים בהתקפה שלהם, כרכז ואמץ על הר הדרוזים. אז הקורדים מקוממים, הנוצרים, מה עשו לנוצרים? יש פצצו להם כנסיות, הלאווים טבחו בהם בדרום. כל המיעוטים בסוריה היום במצב של חשש מהעתיד, וחשש שג'ולני הוא באמת יהיה השליט של סוריה, יעבוד על המערב, יחבק את המערב, יקבל מהמערב את כל מה שהוא רוצה, ובינתיים הוא יעשה, הוא ישליט.
אתה רואה מצב שיש
יותר גרוע ממה שהיה עם בשאר וחבל אל-אסד.
יותר גרוע מבשאר?
הוא יהיה יותר גרוע מבשאר וחבל אל-אסד לעמו.
אתה רואה מצב שיש סוג של ניסיון להפיל את השארה? של אותם מיעוטים?
אני מקווה שכן, ואני אומר לך את זה ברצות, כי אנחנו רוצים ש...
את מי אתה היית רוצה שם במקום השאר?
אני לא יכול להגיד לך את מי הייתי רוצה.
לא, כאילו מי לדעתך טוב לסורים, טוב ליחסים מול ישראל, טוב לשקט באזור?
מישהו שלא צמח מתוך קיצוניות. בסוריה יש מלא סונים שהם לא, הם חיו עם כל המיעוטים בצורה מכובדת עם הדרוזים. אני מזכיר לכם שהדרוזים במהפכה נגד הצרפתים הם אלה שהקרבו את הדם שלהם, 3,000 חללים דרוזים מהר הדרוזים ו-300 מדמשק. אז מי שבאמת הקריב זה הדרוזים, והסורים המקורים האמיתיים, לא האורחים בשכירי החרב, יודעים לחיות ביחד, הם יודעים לא להמציא ולגדל מנהיגות מקומית.
רגע, מופיד, שאלה אחרונה, אם אפשר תשובה קצרה, מופיד, בהתחלה אתם, הדרוזים חששו להגיד אם הם רוצים את עזרת ישראל, לא רוצים, עכשיו זה כבר לא על הפרק, אנחנו רוצים את עזרת ישראל. תשובה קצרה.
אני אגיד לך יותר מזה, בארצות הברית טענו שהיו לחצים פוליטיים, הם התכוונו לחברי מרכז וכל מיני פעילים פוליטיים בליכוד, שלחצו על ההנהגה הישראלית, כי על נתניהו נגיד וישראל כץ, להגיב ולהגיב חזק, זה טענה אמריקאית.
לא, זה לא טענה, אנחנו קמנו, כל ההנהגה הדרוזית בישראל קמה ולחצת מדינת ישראל.
ברור.
ואנחנו יודעים לעשות את זה כדי שבאמת יגיבו צבאית לעזור לדרוזית.
ברור.
וכל אמירה אחרת היא לא נכונה.
ברור.
עכשיו, אני אומר לשאלה שלכם, בסופו של דבר הדרוזים הם דרוזים סורים, הם חלק ממדינת סוריה, ואנחנו צריכים לסייע להם כדי שבאמת יחיו בחיים הכי נורמליים ובשלום כמובן בתוך העם שלהם.
אלוף משנה במילואים מופיד מרי, תודה רבה שהיית איתנו, הערת את עינינו בקשר לנושא החשוב הזה, תודה רבה והמשך יום טוב.
כל טוב.
ואני רוצה כל טוב. ואני רוצה לעבור באמת לצד השני, לעזה, ולהמשך המלחמה שם, ולטענות של גורמים בצבא, כולל הרמטכ"ל עצמו. הרמטכ"ל שמונה רק במרץ, על ידי נתניהו, שאמר לפני מספר ימים בישיבת קבינט, לחברי הקבינט, הצבא די מיצה את כל המשימות שהטלתם עליו במרכבות גדעון, מה הלאה? ולגבי הלאה, אף אחד לא יודע. אני אומר עוד פעם, ביום יומיים האחרונים כנראה, בעקבות השינויים הפוליטיים וההתפתחויות הפוליטיות בישראל, נתניהו החליט שהרבה יותר קל לו ללכת לעסקה, אין לו כבר מה להפסיד, פרשו החרדים, אין בעיה שיפרשו גם מסמוטריץ' ובנגר, במילה אנחנו הולכים לשלושה חודשים של פגרה, שלא יקרה כלום, אף אחד לא יפיל אותו, ואם נגזר עלינו לצאת למלחמה, אז לא יהיה חוק גיוס, ונגיע לעסקת חטופים בעזה, למורת רוחם של השניים, של סמוטריץ' ובנגר, ואני חושב שזה הולך שם, ולדעתי עוד פעם, גם אם זה נעשה באילוץ כזה, וגם אם זה נעשה עקב באמת ההתפתחות הפוליטית עם החרדים, טוב שזה נעשה, אני חושב שבאמת הגיע הזמן לסיים את המלחמה בעזה, להחזיר את החטופים, להחזיר את החיילים שלנו האהובים, להחזיר אותם, לסיים, המלחמה הזאת מצטה את עצמה, תמיד אפשר יהיה להיכנס ולצאת ולצאת ולהיכנס, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, כמו שאנחנו עושים עכשיו ברחבי לבנון, כמו שאנחנו עושים במקומות איך אומרים, שנעשה את זה אחרי השבעה באוקטובר, לא נחיל יותר ולא נקנה שקט, וזה מה שצריך לעשות גם בעזה, חבל על כל חייל שנפגע, חבל על כל חטוף שנמק במנהרות.
טוב, אז ככה. לגבי המחשבה הלאה, יש מחשבה הלאה, רוצים אי הומניטרית, אי ירוק, זה גם מה שהדרג המדיני ביקש מהדרג הצבאי, ביקש ממנו להיערך לזה, הדרג הצבאי הכין תוכנית שהדרג המדיני לא אהב, ולכן הוא נשלח להכין תוכנית אחרת, האי הירוק הזה אמור לצאת לפועל גם אם תהיה עסקה, אבל זה לא נכון להגיד שאין מה לעשות הלאה. בסוף המטרה של להשמיד את חמאס ולהחזיר את כלל החטופים עדיין לא התגשמה, מה שאומר שיש עוד הרבה עבודה לפנינו. אז סיימנו את מרכבות גדעון, אפשר לעבור לשלב הבא.
מה זה לא התגשמה? לא הבנתי, צריך להמשיך את המלחמה.
חלק, ברור.
והחטופים, אה?
ברור.
והחטופים? הרי זה לא מחזיר אותם.
זה הולך ביחד.
הלחץ הצבאי לא מחזיר אותם.
זה הולך יחד.
אבל הלחץ הצבאי לא מחזיר אותם, אז מה עושים?
אבל זה לא נכון, כי הלחץ הצבאי הביא...
חזר אחד עידן אלכסנדר על ידי הנשיא טראמפ, לא על ידי נתניהו.
ולפני זה?
הלחץ הצבאי. עסקאות.
ואיך הגענו לעסקאות האלה?
עסקאות. למה זה לא קורה עכשיו? למה עכשיו הלחץ הצבאי לא מחזיר?
אז בעצם מה שאתה אומר, זה שכל העסקאות שעשינו, הגיעו אלינו מרוח הקודש.
הגיעו אלינו מטראמפ בעיקר.
הלוחמים לא הקיזו את דמם.
הקיזו, נלחמו, עשו עבודה. למה עכשיו אין? למה עכשיו הלחץ הצבאי לא צולח? תסביר לי למה עכשיו, כבר כמה חודשים יש לך צבאי? 80% מרצוע בידינו, למה זה לא מביא חטופים?
אני מנסה להסביר לך, סרי, לדעתי אתה לא רוצה להבין. אבל אני ממש מנסה להסביר, אני אעשה את זה עוד פעם. מדינת ישראל מנסה לשנות גישה, לחשוב על דברים אחרים. עכשיו מנסים להקים אי ירוק, להפריד בין אוכלוסיית עזה לחמאס. בעזרת השם, מתוך אי הירוק הזה, גם יהיה קל יותר למנף את תוכנית ההגירה, ויהיה קל יותר להילחם בתוך עזה. צריך להפסיק את הסיוע ההומניטרי, להפעיל יותר לחץ על חמאס, להפריד בין האוכלוסייה לבין חמאס. אני חוזרת על זה שוב למי שלא הבין. ואז יהיה יותר קל, ואולי נוכל סוף סוף להחזיר להחזיר את כל החטופים ולהסיר את המטרה של הכרעת חמאס. אז בוודאי שצריך להשלים את המלחמה, להמשיך את המלחמה, וכל מי שחושב שצריך לעצור את המלחמה עכשיו, מוזמן להודות שהוא נכנע לחמאס, שהוא לוקח בחשבון שעוד יהיה 7 באוקטובר נוסף, שנשים יאנסו, שילדים ירצחו, שאנשים יישרפו בחיים, כי זאת המשמעות של להפסיק את המלחמה לפני שחמאס הוכרה. וראיתי עכשיו ראיון של רון דרמר אצל העיתונאי דן סינור, והוא אומר ככה, אוקיי, נעצור את המלחמה. חמאס יפר איזשהו הסכם. איך הוא יפר את ההסכם? איך הוא יפר את ההסכם? יצא מתוך מנהרה, עירה טיל, אתה לוקח אחריות על מי שיארג בטיל הזה? אתה לוקח אחריות על החיילים שיארגו מחמאס שיצא מתוך המנהרה? כי זאת המשמעות של מי שרוצה עכשיו לעצור את המלחמה. המשמעות היא להיכנע לחמאס ולקחת אחריות על הנרצחים הבאים על ידי חמאס. והתבוסתנות הזאת של איך אחרי השבעה באוקטובר אנשים עדיין מעזים להגיד בכזאת קלות לסיים את המלחמה. חוסר אחריות כלפי הנרצחים, כלפי הנדבחים של העבר וכלפי הנרצחים של העתיד. טוב. זאת המשמעות של סיום מלחמה.
טוב, רק דבר, קודם כל לגבי הסיוע הומניטרי, יש כאן ממשלת ימין מלא 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 ועוד מלא, והסיוע הומניטרי נקבע רק על ידי דרג מדיני, ודרג מדיני מכניס סיוע הומניטרי מה שחמאס לא ראו כבר הרבה זמן, הרמות, אין לכם כבר על מי להלין, אין אייזנקוט, אין גנץ, אין גלנט, אין הרציה לוי, אין את כל הרופסים והחלשים במחאות כפולות, אני אומר את זה בציניות, ועדיין הסיוע המניטרי נכנס. תזכירי לי לשאול את סמוטריץ' מה קורה עם כל האיומים שלו, שאם ייכנס גרגר, לא נכנס גרגר, נכנסו מיליארדים של גרגרים לטובת רצועת עזה, כשחמאס בדרך משתלט עליהם, מתחזק עם הכסף. אפשר לגבי העיר ההומניטרית, קשקוש, יש שתי אופציות ליום שאחרי, וזו שאלה שמסיבות פוליטיות תיאורות אף אחד לא דן בהם, וחבל שכך. האחת, לחזור לממשל צבאי, וזה עולה מיליארדים על חשבון משלם המיסים, אף אחד לא ישלם, לא תהיה כאן שום קטר ושום ארצות הברית שיממנו את הקמת העיר ההומניטרית, זה יעלה מיליארדים רבים לישראל על חשבון משלם המיסים, על חשבון השירותים שכל אחד מהמאזינים והמאזינות מקשיבים לנו עכשיו, בחינוך, בבריאות, ברווחה, בכל מה שאתם רוצים, הכל יבוא על חשבונכם. וחוץ מזה, וזה הדבר היותר חשוב, אולי אם זה הייתי צריך להתחיל, ימשיכו להרג חיילים. זו המשמעות של עלק עיר הומניטרית, שזה למעשה חזרתו של הממשל הצבאי. חיילים שלנו בהמוניהם מסתובבים בתוככי עזה, מול אוכלוסייה עוינת, מול חמאסניקים שממשיכים להתחבא שם, יורים והורגים, ואם לא די לנו בכמויות האדירות, 893 חיילים הרוגים, אז חלילה וחס עוד יכולים להיות יותר. והדבר האחרון, אז יש או ממשל צבאי, או איזה הצעה שלפני כמה חודשים המצרים הציעו לנו שהמדינות המתונות ייכנסו לוואקום, ייקחו את המושכות, אבל ישראל לא רוצה לדון מזה מסיבות פוליטיות. בוקר טוב למנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל וחבר פורום הגבורה.
בוקר טוב.
ואתה מנחם מפרסם טקסט, פוסט, כן? עם טקסט ככה קשה, בין היתר הכותרת של הדברים, זה לא תעמוד על דם רעיך. בערי מוצאי שבת תורה, תחילת הלילה סביבנו, מיטב יחידות העילית של צהל, מנהלות קרבות עזים, טנקים יורים, פגזים ברחובות, אנחנו עושים בג'יפ לחפש אזרחים, המוח עוד מתקשה להקל את מה שקורה סביבנו, את המראות הקשים כל כך. פתאום לצד הדרך שני לוחמים, אוחזים בלוחם נוסף, נסים לחלץ את החוצה, יש לנו פצוע בו, ותמשיך, תמשיך לספר לנו על הפוסט הזה.
הפוסט נכתב באמת בהקשר של כל מה שקורה סביבנו, בעיקר בצפון. אז באמת בשביל לעשירי הייתי ביחד אחרי אחי בבארי, בהמשך הצטרף ממנו גם אחיין שלי, טייל זוהר, ותוך כדי שאנחנו נוסעים שם בין הבתים, סביבנו כל מה שאנחנו עושים שם זה רק בזכות שרות רבות של חיילים שנלחמים באומץ וחירוף נפש, אנחנו מזהים שלושה לוחמים בצד הדרך, שניים סוחבים פצוע ביניהם, אנחנו רוצים לאדם, מבקשים כמובן שנפנה את הפצוע, קשה להסביר מה הולך סביבנו. שבוע דיברתי עם חייל שהיה שם, אמר לי, תקשיב, מי שלא היה שם לא יכול להבין. וגם מי שהיה לא מבין את הכל. בכל מקרה, נכנסתי, הפצוע נכנס, אנחנו משכיבים אותו, ואחרי 10 שניות של שיחות, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו מכירים את הפצוע. הוא חבר של אלחנן, אלחנן היה קצין בסרן באוגדת היוש, בבית הספר להגנת יישובים. ואחד מהמדריכים שעובד איתו, ויסם, בחור דרוזי, תפס נשק, רץ עם עוד חברים מבית הספר הזה, רצו לעשות את הדבר שהם יודעים הכי טוב להגן, והוא הטיל שם קצין בכיר, אני לא קיבלתי רשות לספר את זה, אבל הטיל שם חיים של קצין בכיר שהוא עבד איתו כמה פעמים, עד שהוא בעצמו באזור הגן ילדים שם, חוטף כדור ונפצע, נפצע בינוני קשה, עבר שיקום, חבר כבר לצהל.
אז אתה כמובן... אתה למעשה בא ואומר, חבר'ה, הם עזרו לנו הדרוזים, לא רק במלחמת השבעה באוקטובר, הם עוזרים לנו כתף אל כתף, ברית דמים, מה שנקרא, עשרות עשרות שנים, והגיע הזמן שלנו להיחלץ לעזרת אחיהם בסוריה. זה בעצם מה שאתה אומר.
אני חושב שדבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור את הסיפור שלנו פה, כן, הדרוזים יש לנו מחויבות כלפיהם, סלמן חבקה, גיבור ישראל, שנהרג אחר כך בעזה, הטנקים שלו מצילים רבים בבארי ובכל העוטף, ויש לנו חובה מוסרית כפולה, אפילו משולשת. דבר ראשון, באמת לאחינו הדרוזים שנמצאים איתנו כתף אל כתף. דבר שני, יש לנו מחויבות כעם היהודי למנוע רצח עם, הכי פשוט שיש. לא משנה מי האנשים, גם אם זה אנשים שנגדנו, לא תמיד יש לנו את הכוחות, לא תמיד יש לנו את היכולת, וכמובן כל מה שאני אומר זה בהתאם, אנחנו לא יכולים להיכנס לקרב שאנחנו לא יכולים להתמודד בו, אני לא מדבר על לכבוש את דרום סוריה.
כן, אבל תראה, יבואו ויגידו, דיברנו על זה בשעה הראשונה עם...
אם אני יכול להגיד רק את המחויבות האחרונה גם,
עכשיו
גם מחויבות לבני ברית.
כן.
ואם אנחנו רוצים לשרוד פה ורוצים שיצא פה שינוי, אנחנו לא יכולים לזנוח את כל מי שסומך עלינו.
ברור.
אם זה השבאב עכשיו בעזה, ואם זה צדל שנטשנו אותם בחרפה מטורפת, ואם זה עכשיו הדרוזים שנשענים עלינו, האויב הוא אותו אויב, אותם סונים משוגעים.
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני רוצה בכל זאת לאתגר אותך בשאלה, ודיברנו על זה בשעה הקודמת עם אלופי שממילואים מופיד מרי, בין העדה הדרוזית, והשאלה היא, ישראל רק לפני מספר ימים, ככה... נציג ישראלי, עם נציגים סורים, בתיווך אמריקאי, דובר על הסכם נורמליזציה שקוראים אור וגידים בין המדינות, על איזה באמת, אני לא יודע, לאכול חומוס בסוריה, אבל באמת על התקרבות בין שתי המדינות, האינטרס שלנו הוא באמת ככה להרגיע גזרות, ועם כמה שיותר מדינות, סוריה, אולי אפילו לבנון, אני כבר לא מדבר על סעודיה, שהיא לא שכנה, זה, מה שקרה בימים האחרונים לא פוגע ברצון הישראלי הזה.
אז עם כל הכבוד, אנחנו רוצים לעשות שלום עם משטר שתרוויח באזרחים שלו?
כן, אבל קלונזון, אני נתתי דוגמה כאן של האבא של המלך חוסיין, שטבח בשנת 70 באלפים רבים של פלסטינים, היה מגדולי הדברים. אני מזכיר לך את אסד האבא, שהיה גם מגדולי הטובחים, וישראל גם אולמרט וגם נתניהו מאוד מאוד רצו
להגיד. ומזל גדול. מזל
גדול.
מזל גדול.
האזור הזה לא, מנהיגי האזור, מנהיגי האזור לא ממש מילה מדבר.
אני מזכיר שאהוד ברק.
מנחם, תן לי אם אני יכולה להכניס גם בירדן זה יכול תוך שנייה להשתנות, כל המשטרים הערבים האלה תלויים בהפיכות כאלה ואחרות, גם ירדן בו מי ישמע איזה שלום יש לנו, המדינה אחת האנטישמיות שיש בעולם.
אבל הכי חשוב ביותר,
לא הייתי מברכת על
השלום הכי חשוב שיש לנו, הכי חשוב שיש לנו, השלום הכי חשוב שיש לנו, אם לא המלך, אם לא ירדן, אנחנו פרוצים למזרח לכל הדורשי רעתנו. כן.
אנחנו פורצים לשם, גם דרך רמת הגולן ואוי ואבוי, אם היינו עושים את ההסכם באמת עם מסע דאב. אבל בואו נזכר שנייה, זה מדובר על אידיאולוגיה סונית, קיצונית, של החמאס, של דאש, זה אותם אנשים. זה אנשים האלה, זה שולבש חליפה, זה לא אומר שהוא שינה את הדעות שלו. ברור. שהוא עולה, הוא דיבר גם על ירושלים. בואו נזכר, אתמול המונים צעקו בסוריה ג'יאד. אנחנו לא צריכים, אסור לנו להתבלבל, ואם לנו את ה... ופה אני אומר, בתור בן אדם שראה מה קרה כשמדינת ישראל וממשלת ישראל חיכתה לסונים ולא לקחה יוזמה, וראינו את הדברות הכי גדולות שיש, אנחנו צריכים להודות לזה שסוף סוף יש לנו, נקטנו יוזמה, ויש לנו רצועת ביטחון כזאת, וכמה אסור לנו לוותר עליה גם בעזה. אנחנו מבינים את החשיבות של הפרימטר, ומאוד מאוד מדאיג אותי. הדיבורים עכשיו על זה שמוכנים לסגת מדברים כאלה, אנחנו לא יכולים, תחשבו שזה היה קורה, אם היינו נוסגים מרמת הגולן, זה היה קורה ברמת הגולן מעל טבריה, ועכשיו שזה יקרה גם, איך אנחנו יכולים בכלל לחשוב על זה? עם כל הכבוד, משטר שרוצה לטבוח בך, זה שעכשיו הוא אומר לך, נעשה שלום, כי הוא צריך לייצב את המדינה שלו. מי שמכיר טיפה איסלאם יודע שיש להם חלק זה לא...
בקיצור, מנחם קלמזון, אתה אומר, בואו חבר'ה, אל תאכלו את החרטות האלה, בסוף מדובר בג'יהאדיסט, לא, הוא מדבר היום ככה במתק שפתיים, כי הוא צריך שלום, אבל בשנייה שהוא יוכל...
אני לא בעד להיכנס
למלחמות
שאנחנו לא יכולים לצאת מהן.
הזכרת משהו
שבאמת... אבל בהחלט להיות...
כן, הזכרת עוד...
מאוד דרוכים.
מאוד דרוכים, תמיד לא, זה תמיד צריך להיות דרוך, בוא, בניגוד ל-17 שנים האחרונות...
אבל גם לא לשכוח את
המוצר. מנחם, בניגוד ל-17 שנים האחרונות, שהיה כמי שקנה שקט בכסף, וחימש עזר לחמאס להתחמש במיליארדים, ולים עין מכל מיני הפרות, גם מול חיזבאללה, גם מול חמאס, בוא, זה לא בא מהשמיים. היה כאן ראש ממשלה שהנהיג את כל המדיניות הזאת, מקווה שזה ישתנה. אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברת על עזה. ואתה אומר, אני שומע מבין השורות, שאסור לנו להפסיק את המלחמה, וצריך להמשיך, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, מה אתה חושב צריך להיות בעזה?
מה פתאום? להמשיך, חס וחלילה.
אז מה?
כל שבוע נמצא בשיבות של חיילים.
כן.
אני חייל מילואים בעצמי, תלמידים שלי, אתמול דיברתי עם בוגר שלי שלוחם בעזה, אני יודע את השחיקה, אני יודע את המחירים, ואתה טוב מכולם. דיברתי שניים למשפחה. אנחנו צריכים לסיים עם זה, אבל לסיים עם זה בצורה שנוכל לחיות עם זה.
איך מסיים?
איך אנחנו דבר ראשון לעשות את הדבר שכל קצין שנכנס לעניינים האלה אומר, להטיל מצור סוף סוף על הרצועה. עוד לא עשינו את זה. כל פקום שעשינו את זה, כל פעם שעשינו את זה, פתאום החמאס הלך לקראתנו. פתאום החמאס הסכים לשחרר חטופים, ולהטיל מצור, על פי החוק ההומניטר, יש חוות דעת של מישהו שהיה בעבר ראש התחום המשפט הבינלאומי בצהל, תת אלוף במילואים, לצהר יש לבדק אותה, אני זוכר את שמו. לשים מצור מלא, לסגור להם את המים, להפסיק להכניס חיילים ולהוציא אותם כל פעם. המחיר הזה הוא גבוה מדי כבר. ראש הממשלה תחליט שהיא רוצה לנצח, ושהציבור עם חצי מה שקרו השבוע, ואני לא נכנס לשאלה המוסרית, שחייבים להתגייס ולשרת בצבא, כן? אבל עם חצי מהאנרגיות היו מושקעים בהטלת מצור. הם היו מתייבשים כבר, לא היה להם ברירה, הם היו צריכים להיכנע.
אתה בעד העיר ההומניטרית, מנחם?
העיר ההומניטרית, כל דבר שיפקיע את חמאס מהשליטה, לא אכפת לי שאני מוכן לתרום כסף לעיר ההומניטרית. אם זה יפרק את החמאס, מה אכפת לי? אני מעדיף שעיר הומניטרית מאשר שחיילים ימשיכו להיכנס. חד משמעית, אבל אנחנו שומעים שגם על זה הממשלה מוכנה לוותר עכשיו. אני שילמתי מחיר אישי בשביל עסקאות חטופים. רוצחים של דוד שלי ששוחררו כבר בעסקת שליט, אחרי זה רצחו את דוד שלי, שוחררו עכשיו שוב בעסקה ואני בירכתי על העסקה הזאת. אבל צריך להבין שיש גבול לכמה אנחנו יכולים לשלם. אני לא מדבר על שחרור מחבלים, החיים של חיילים הפכו להיות משחק, לא מטילים מצור, כל פעם מכניסים, מוציאים אותם, עם כל הכבוד, אנחנו דואגים לחיים של כולם, וצריך לדבר פה על החיים של החיילים. חיילים באים להילחם, זה התפקיד של חייל להגן על אזרחים. אבל התפקיד של המדינה לא לשלוח אותו לקרב שהוא לא יכול לנצח.
כן.
אנחנו יכולים לנצח את חמאס אם נחליט לעשות את זה כבר.
מנחם קלמנזון, תודה רבה.
תודה רבה.
אבל רק אני אציין ברשותכם במשפט שבשבילו אני עליתי, כי באמת נסחפתי למקומות אחרים. אני באתי לדבר על המוסר. העם היהודי, אני דור שלישי, אבא חזר מפולין אתמול אחרי עוד מסע שהוא עושה, אבא מדריך קבוצות לפולין כבר הרבה מאוד מאוד שנים. אנחנו לא יכולים לשבת, אם יש בידינו להציל, אבל אני לא יודע מה בכוחנו, אני לא יודע את היכולות שלנו, בסוף אני לא יושב בבור. אבל אם יש בכוחנו להציל, העם היהודי לא יכול לשוב בשקט, כשטובחים אזרחים, ולא מעניין אותי מי הם, אפילו אם הם לא היו...
אז אתה אומר שגם אם הם לא היו שותפים ו...
כן, יש פה גם מחויבות לדרוזים.
גם אם עכשיו, סתם, אני אומר, מצב היפותטי מתחיל טבח בבירות של סונים בשיעים או שיעים, זה סונים או נוצרים בסונים.
העם היהודי, אם הוא יכול לעשות... כן.
תשמע, זה אני חלוק עליך במיליון אחוז. זאת אומרת, אז אנחנו נשלח את הבנים
שרגע,
אם יש עכשיו טבח של סתם, נוצרים בשים או שים בסונים, אז אנחנו צריכים לשלוח את הבנים שלנו לבירות, לעשות שם סדר, להפריד ששמע...
לא
הקשבת
למה שאמרתי.
אלא... לא מה שהוא אמר, הוא דיבר על ה...
אמרתי, מה יכול? אני דיברתי על הצו עמוס, מה ביכולתנו? לא, מדינת ישראל לא יכולה להשתלט עכשיו על עוד מדינה, אנחנו בקושי מחזיקים את הגבולות שלנו. אם יש ביכולתנו בסיוע אווירי, שליחת מספר מסוים שחלים במעורבות מסוימת זמנית לסייע לאנשים, ודאי.
למנוע טבח, אז אני אומר, זה מחדד.
אנחנו לא יכולים להיות שוטרים של העולם.
האזור הזה מרובה מפני הטבח.
אני כתבתי על הצו המוסרי.
אז אתה אומר, בלי קשר לדרוזים, גם אם יהיה עכשיו באמת איזה קטטה בין הנוצרים לשיעים.
רצח עם.
ויהיה מעשה טבח, ישראל חייבת להתערב.
ישראל צריכה לעשות כל שביכולתה.
חלוק עליך, אבל נשאר חלוקים. מנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל, חבר פורום גבורה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, והמשך יום טוב.
יש לי חוב לחסרי למה שאמרת לפני שמנחם עלה, דיברת עליו, חייבים לסיים את המלחמה, ושממשל צבאי או עיר הומניטרית עולה מיליארדים, ושלא נוכל לעמוד בזה.
וחיילים שיירגו.
והחיילים שיירגו, שזה הכי חשוב.
נכון.
ואני... כתבתי מונולוג בשישי, ולכן זה מוכן לי כבר. ואני כבר מכירה את הפרטים, ואני יודעת. בוא נתחיל שנייה.
את ממחזרת לנו כאן בתוכנית דבר שאמרת בשישי שעבר, לא היה, זה לא...
אתה לא הקשבת.
נכון.
אתה לא הקשבת. אגב, אנחנו הזמנו אותך, העורך שלי הזכיר לי, שהזמנו אותך למפגש קצוות, ואתה לא...
אני אומר, תגידי לעורך שלך שהוא מפסיד רייטינג גבוה. לא יכולתי, אני עובד ב-12, מה לעשות? גם רוני קובן הזמין אותי לרעיון, לא יכול, אני עובד ב-12, אני נמצא ב-12, אני לא יכול.
אבל תקשיב שנייה, אתה מדבר על חיי חיילים, ועל כמה שזה עולה,
הכי חשוב, הכי חשוב.
ומזכיר רק את הכסף שעבר לחמאס מקטר, אבל תשמע, אני לא יודעת איך זה ש... תסלח לי שאני מזכירה את זה, כן, אבל אני יותר צעירה, ובכל זאת אני זוכרת יותר טוב. שאני זוכרת שאמרו לנו על רצועת הביטחון שאנחנו טובעים בבוץ הלבנוני, ושזה עולה לנו ים כסף, ושזה פוגע בכלכלה הישראלית, והכי חשוב שזה, שחיילים מתים שם כמו ברווזים.
במלחמת לבנון. בין
ברצועת בין הביטחון. בין ברצועת הביטחון
נזכיר, לפני 1982, לפני תחילה הנסיגה. מלחמה, הנסיגה הייתה על ידי אהוד ברק בשנת 2000.
והיו גנרלים שבאו ואמרו, חכו, הפתרון זה לא לסגת. הפתרון זה להתמקם מחדש, וירדו עליהם, ומה עשו להם, ועדיין נסוגנו מלבנון. עכשיו, בלבנון זה ממוצע, וסליחה שאני עושה את זה במספרים, אבל פה אנשים זורקים לסיים את המלחמה, כאילו אין שם חיי חיילים שיעלו לנו. בממוצע בלבנון, ברצועת הביטחון, נהרגו 25 חיילים. במלחמה הנוכחית, חרבות ברזל, נהרגו בצפון 84 חיילים, פי שלושה ממה שנהרגו בשנה ברצועת הביטחון. אני עוברת לדרום. בדרום, לפני ההתנתקות והנסיגה מלבנון שהשמאל משום מה לא מזכיר, רק הכסף שעבר לחמאס. ברצועת הביטחון, בגוש קטיף ועזה, לפני ההתנתקות, ממוצע לוחמים שנהרגו היה בין 25 ל-30 בשנה. אני לא צריכה להגיד שהמספר של החיילים שנהרגו בחזית הדרום, מאז המלחמה, הוא
אבל בלתי... אבל זה כי היה שנייה, כאן ראש שנייה, ממשלה, שאלים עין,
וחימש
את חמאס, ואפשר להכניס מיליארדים,
שמענו אותך,
וקנה אותך. כסף, שקט בכסף, סרי, הוא האשם במה שקרה, כמה אפשר להשיב את ההתנתקות?
ההתנתקות, דיברת, ואת אוסלו, שמענו, עד בן גוריון הגעתם.
שמענו. המספר של חיילים שנהרגו בחזית הדרום במלחמה הזאת הוא פי 30 ממספר החיילים שנהרגו בגוש קטיף לפני ההתנתקות.
בגלל הקונספציה של
עכשיו,
נתניהו.
זה אתם יודעים בדבר, כמה בדבר. עלתה לנו, שנייה, אמרת שזה עולה לנו מיליארדים, העיר ההומניטרית, אתה דיברת, תן לי גם. טוב. אתם יודעים כמה עלתה לנו המלחמה הזאת? כמה עלתה לנו המלחמה הזאת? אז כשאתם לוקחים את הסכום של המלחמה הזאת שעלתה לנו, ויותר חשוב, את החיילים שנהרגו בגלל הוויתורים ובגלל הנסיגות, צריך לזכור שההפך הגמור עולה לנו הרבה
טוב,
הרבה
אנחנו,
יותר.
אנחנו חייבים לצאת לשיר כאב של לוחמים, שיר גם, גם מאוד אקטואלי. מילה, מה שקרה ב-17 שנים האחרונות, זה הקונספציה על הראש של נתניהו, לחמשת חמאס,
לאפשר
מיליארדים, להיכנס, לאפשר מיליארדים להכניס, לקנות שקט, להתעלם, לא לשמוע שלושה ראשי שבק שהציעו לו בשלוש הזדמנות שונות לסכל את ראשי חמאס, כולל את סינואר, כמובן לשחרר את סינואר, זה על הראש שלו. להאשים עכשיו את ההתנתקות ואת אוסלו ואת סבתא שלי, לא רציני.
אבל להאשים רק את הכסף זה הגיוני.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ונחזור עם שיר סיום.
ערב ראשון שלבד,
כאב של לוחמים, מה יותר אקטואלי בימים האלה, אבל הביצוע של לואי עלי זמר ברוזי, תקשיבו.
על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק, אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק, הריק. משתה לאלבי כולו אשווה, בדיקון חודני כלחנו, בלבית משתה לריח את אומי, יומו אלביק שוחנון, ואת לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני, תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים, לוחמים.
עורכים את המשדה, עורכים מפיקים סער פלסר ואסף מבורך, אל השידור אילי זק וטל אשל, אחראית על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, עורכים בדיגיטל עידו טבת ואחיה לוק. נרד רומי, תודה רבה רבה לך.
תודה, ברק.
בצורות טובות, שיהיה שבת שלום, ושיהיה סוף שבוע נעים. אחרינו סיוון כהן, שיהיה לכולם רק טוב.
יעל ביטומין, מכתוב בזריר, מכתוב בזריר.